למדתי לגבי היום, אנחנו עסוקים הרי נמצאים בתוך מלחמה, כיוון שאני אחד שמנסה להבין את התנ"ך הרבה מאוד שנים, ולאחרונה הרבה מאוד עוסקים כמובן גם בספר המרכזי, ספר של התנ"ך. אז חשבתי לנושא של מלחמה, מלחמות, דינים וכו', אבל אמרתי בסופו של דבר אנחנו נעסוק בענייני באמת השעה, באמת היותר קרוב, ממש קרובים, זה חג הסוכות. אני רוצה תחילה להקדיש את השיעור הזה לרפואתם המלאה השלמה של כל הפצועים בכל המקומות, בכל החזיתות. באמת הקדוש ברוך הוא ישלח להם מהרה מזור מרפא, שיחזרו כולם לחיק משפחותיהם, כמובן לאחל גם לכל החטופים שיחזרו הביתה לשלום, ושבאמת קצת שקט שיהיה לנו ב, איך אומרים, במדינה הזאת. בחג הסוכות, אני לא יודע אם זה במקרה או לא במקרה, אנחנו נקרא בהפטרות שני פרקים מאוד אפוקליפטיים שעוסקים מה שנקרא, אני לא יודע בדיוק אם אפשר להגדיר את זה אחרית הימים, גם המושג אחרית הימים, לא יודע, כבר אמרתי לכם את זה פעם, זה לא בדיוק מה שאנחנו תמיד חושבים אי שם. שהתנ"ך, קודם כל צריך לדעת שהנביאים כשהם מדברים, אני אומר את זה כבסיס לקראת הדברים הבאים שאני עומד לעמוד עליהם, זה קודם כל התקופה שלהם, חד משמעי. כאשר מדבר ישעיהו בפרק ישע, ויצא גזע מחוטר ישי, יצא חוטר מגזע ישי, ובין שורשיו יפרה וכולי, אותו מלך המשיח, פה מדובר על חזקיהו כמעט רוב הפרשנים. אז נכון, לא כל הנבואות התגשמו, ולכן מכיוון שכך, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, מה שלא נצרך לא נכתב, אנחנו כמובן לוקחים את הדברים האלה וגם לתקופות המאוחרות יותר. שני הפרקים שאנחנו נקרא אותם בהפטרות, פרשת גוג ומגוג, זו שאלה באמת מאוד מעניינת, במה היא עוסקת, האם לפי רב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, שאמר שכבר זה נתקיים בשואה, ואחרים שאומרים שזה עוד לא יתקיים, וזה פרק כמובן מאוד הוד ו... נשגב בינתנו עם כל האפשרויות של הפרשנויות. ובפרק השני שחלקו, חלק ממנו אני רוצה לגעת, זה נבואת זכריה שנמצאת לפניכם במקור מספר 1. הקטע הזה שמופיע לפניכם הוא לקראת סיום פרק י' בזכריה, והפרק הזה אני קורא, פרק זכריה י' פסוקים תתווה וי' מקור מספר 1. והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים אל ירושלים, על ירושלים, ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. והיה אשר לא יעלה מאת משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך השם צבאות, ולא עליהם יהיה גשם. ההדגשות הם שלי. ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה, אשר יגוף השם את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים, חטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. אני רוצה תחילה להקדים, הקטע הזה, כמו שאמרתי, מופיע לקראת סיומו של פרק י' בזכריה. זכריה הוא אחד משלושת הנביאים שחותמים את תקופת הנבואה. יש לנו שלושה נביאים, כך מספרים חז"ל, וזה גם אנחנו רואים את זה בתנ"ך, שעלו עם גולי בבל לארץ ישראל בימי שיבת ציון, אחרי הצהרת כורש. תכף אני אגיד על זה כמה מילים. והפרק הזה כולו, כמו שאמרתי, הוא פרק מאוד מאוד אפוקליפטי. הוא עוסק באיזושהי תופעה של, מי שזוכר שם את הפרק, אני אגיד את זה רק בקצרה, של בקיעת ירושלים לשני חלקים, החלק שבה יישארו הצדיקים והחלק שבה איתמו הרשעים. כמו שמסביר הרב יעקב מדן, שיש כאן משהו, תהליך שדומה למה שקרה ביציאת מצרים, זוכים וחמושים מלאו בני ישראל, המדרש שרש"י מביא אותו בחלק הפחות קשה, כן? בחמושים עליו, אתם יודעים, הגמרא הרי מדברת על אחד מ-50, אבל יש שם דעות 500, 5,000, והאבן עזרא מזדעק שם, אומר, עד כאן, רבי, לא להיסחף. אחד מ-50, אנחנו מוכנים לקבל. אחד מ-5, אנחנו מוכנים לקבל. אז מה שקרה שם, אומר הרמדאן, כנראה מדובר כאן על איזשהו אירוע קוסמי שיקרה בירושלים, ונהר שיצא מירושלים, והכרה עולמית בקדוש ברוך הוא. כלומר, יש הכרה שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואז מופיע הקטע הזה שלפנינו. ובקטע הזה שלפנינו אני רוצה להשיג שתי שאלות. קודם כל, כמו שאנחנו רואים, ההכרה האוניברסלית של העולם בעם ישראל, בקדוש ברוך הוא, דווקא בחג הסוכות. מה יש דווקא בחג הסוכות שיגרום לכך שכל הגויים יכירו באחדות האל, במונותאיזם ובהכרה שיש רק אל אחד? וכמובן, המדינה היחידה שמוזכרת כאן, הארץ היחידה שמוזכרת, היא דווקא מצרים, שאגב, לא עליהם קשורים הנושא של הגשם, צריך לדבר על זה, אבל גם מצרים, היא תצטרך איכשהו לקחת חלק באותו הורי הקוסמי, כי אחרת גם הם יענשו. אז למה אם כן הנושא הזה דווקא של חג הסוכות, ודווקא מצרים שמוזכרת כאן מכל העמים? אני חייב 5 דקות ברשותכם, קצת משהו לגבי שיבת ציון. הנביא ירמיהו מבטיח, כמו שאתם זוכרים, תוך 70 שנה מגיע, מרגיע את אלה עם שרידי חרב, מי שנשאר כמובן אחרי החורבן הנורא של בית ראשון, תוך 70 שנה נחזור לארץ ישראל. ואכן, יש באמת בדברים האלה את הגרעין הראשוני לצמיחה של אותה, אותו גרעין שממנו יחזור עם ישראל. אני רק רוצה להגיד, 70 שנה דיבר ירמיהו, אבל זה קרה פחות, נכון? 586 למניינם לפני הספירה חורבן בית ראשון, 538 הצהרת כורש. אז זה לא בדיוק 70 שנה, זה כמו שאנחנו כולנו זוכרים ברית בין הבתרים בראשית פרק ט"ו, ועבדום ועינום 400 שנה, אבל אנחנו יודעים יש לנו רק 210, דהיינו גזרות רעות יכולות להתכווץ. ולכן מה שקורה, מגיע לכאן כורש, 539 לפני הספירה, כורש מלך פרס מביס את בבל, ועל בימת ההיסטוריה, בימת האימפריות, עולה כאן פרס, והמלך הזה מאמין בפוליתליזם, כלומר מאמין בריבוי אלים, כלומר מבחינתו אין בעיה, היהודים מאמינים באל שלהם, הם יכולים לחזור לארץ ישראל. הוא נותן כאן גישה ליברלית חופשית לא רק לנו, לעוד הרבה עמים, ומאפשר חזרה לארץ ישראל, אבל הוא מגביל את זה. מדובר כאן אוטונומיה דתית, אבל לא אוטונומיה ממלכתית. כלומר, יהיה מותר רק לעלות ולבנות את בית המקדש, ומעבר לזה, זה הכל. עכשיו, מה היינו מצפים? הוראה כזאת פתאום מגיעה מהשליט העליון, שתהיה כאן נהירה, נכון? כולנו זוכרים את הנפילה של מסך הברזל, וחשבנו כאן מיליונים יגיעו לכאן מהמזרח. זה לא בדיוק קרה. גם כאן זה לא בדיוק קורה. מה שקורה הוא שמגיעים לפה, קודם כל יש לנו ששבצר, ששבצר כנראה מזוהה עם זרובבל, וזה עניין מאוד משמעותי. מדוע? מכיוון שמדובר כאן על שרידים של בית דוד. חשוב מאוד שהמלוכה תמשיך מבית דוד, ולכן הזיהוי של הפרשנים, וגם בעיקר הפרשנים וגם החוקרים, הולכים על כך שזרובבל הוא נכד או נין של יהויכין, המלך הלפני האחרון של יהודה. ולכן מה שקורה הוא שהוא עולה לכאן, כן, לארץ ישראל, 42,000 פלוס איזה עוד 400 ומשהו, זה הכל, זה כל מי שמגיע לכאן. שימו לב, אנחנו בשנת 532, כאשר רק 40 שנה לאחר מכן, 485, יגיע לכאן עזרא הסופר. עזרא הסופר, שהוא ישדרג את ההנהגה, הוא ישדרג גם את המצב בארץ ישראל. אבל כאן צריך להבין, מוריי ורבותיי, המצב הוא כאן בארץ ישראל על הפנים. אני אומר את זה עוד מה שנקרא במיעוט. יש כאן מצב נורא. קודם כל, כמובן, אלה שעלו ואלה שהאמינו שבאמת חזון של הקמת המקדש, חזון אותם הנביאים שעוד לפני שלושת הנביאים האחרונים וזכריה ביניהם, יש כאן איזושהי ציפייה גדולה מאוד. הנה, הולך כאן להתממש הבנייה מחודשת של מקדש, של עם ישראל, בארץ ישראל, והנה בא לציון גואל. אבל זה לא קורה. זה לא קורה. קודם כל מתברר כאן שיש המון המון בעיות. קודם כל יש כאן קבוצת אוכלוסייה, הם נקראים בלשון הכללית צרי יהודה. בטח שמעתם את זה כבר בעבר. לא בדיוק ברור מי הם. כנראה, על פי רוב החוקרים, מדובר שומרונים שנשארו כאן. עכשיו, אתם זוכרים השומרונים, מלכים בית פרק כ"ה, הובאו על ידי מלך אשור, למלא כאן את המקומות שהוגלו מהם המקומיים. הם לא מכאן, הם נקראים שומרונים כי הם באו לשומרון, הקוטים בלשון הגמרא, והם כאן בעצם ממשיכים לקיים את האורחות האלילים שלהם. ואז נשלחים בהם עריות, פוגעים בהם, ומלך אשור מנסה לברר מה קורה, אומרים לו, תשמע, פה חיים אנשים רק שמאמינים באל אחד. מי שמאמין באלים או אלילים לא יכול כאן להחזיק מעמד. שולחים להביא כהן מהגלות, ומלמדים אותם, והם עכשיו מקבלים על עצמם גם את האמונה באל אחד, אבל לא עוזבים את האל שלהם. הם עכשיו באים רוצים לעזור בבית המקדש. לא, רבותיי, אתם לא יכולים לבנות את בית המקדש, כי מי שיכול לבנות את בית המקדש זה רק אנשים מזרע ישראל. והם אומרים ככה, נראה לכם פה מי הבעל הבית, ואז מתחילים כאן בעיות, קודם כל הלשנות, קודם כל סכסוכים, קודם כל ניסיון, מה שנקרא, לסכסך בין היושבים כאן לבין השלטון בפרס. עד כדי כך שישנה הפסקה של כ-24 שנים של בניית הבית. אין כלום, אין עלייה, אין בנייה, נשאר סטטוס קוו. ולכן מגיע לכאן עזרא, והוא מנסה לשדרג את זה. ואז אנחנו נתקלים בבעיה. אתם, מי שקצת קרא, אברבנאל, אני אפר ואפר לעומת הפרשן הענק הזה, מודה שהוא את ספר דברי הימים לא כל כך הכיר, כי הוא בקושי הגיע אליו. פרשן הענק הזה רק מראה לנו כמה שאנחנו רחוקים, נכון? איך אומר מורי ורבי רבי יואל בן נון? הוא אומר, זה אפילו לא בהפטרות. מילא בהפטרה אתה פתאום מכיר את עובדיה, אתה פתאום מכיר את זכריה, אבל ככה דברי הימים, מי מגיע אליה? אבל מי שכן קרא את דברי הימים זוכר שאחת התופעות המעניינות, ואנחנו יכולים לראות את זה במיקרו, וגם כל ספרות בית שני, מגילת אסתר, וגם בעזרא ונחמיה, יש המון המון רשימות. שאלתם את עצמכם פעם, מה זה כל הרשימות האלה? זוכרים פעם דפי זהב שהיה להבדיל? מה זה כל הרשימות האלה? יש בעיה מאוד מאוד קשה של מי הוא יהודי. באים כאן התבוללות, אתם יודעים, כהנים, אני בתור כהן. מי בכלל מכיר? אתה טוען לכהן, יש לך כתב יוחסין, תוכיח. שאלות אחר כך הגמרת, כמובן תיכנס לפירוט, כמובן יותר מה שנקרא מעמיק. אבל בעיה נוראה, ועזרא לא יכול להתמודד עם זה. ובא לעזרתו, וזה השדרוג הבא, נחמיה. עכשיו נחמיה הוא שר המשקים. אני רוצה להזכיר לכם, שר המשקים זה מה שנקרא סטציה מאוד גבוהה, כלומר זה... מה זה?
אל המים.
נכון, הוא לא רק על זה, אלא הוא התואם האישי של המלך. אחד הדברים החביבים במרכאות או בלי מרכאות להרעיל מלכים בתקיעת העתיקה היה הרעלה של מזון, והם היו חייבים, נכון? איך הגיעו שר המשקים ושר האופים שם עם יוסף בכלא? מהסיבות האלה היה שום איזושהי רשלנות בנושא של האוכל, וזה כמובן מאוד משמעותי. אני מזכיר לכם, שר המשקים במצרים זה הנילוס, כן? ושר האוכל, מה שנקרא שר האופים, כל החיטה הם, כן, מה שיש במצרים, אני עוד אדבר על מצרים, עוד מעט. אבל בכל מקרה, הוא מנסה לשדרג את זה, והוא גם מגיע סוף סוף עם חיילים. הוא גם מקבל יותר כסף, הוא גם יכול לעלות חלק מהכלים של המקדש, לא הכלים המשמעותיים, וכאן יש ניסיון קצת לעלות את הרף של המצב בארץ ישראל. וכאן נכנסים לבעיה קשה מאוד של אקלים, בצורת. אנחנו הרי מכירים את זה, אנחנו יודעים שאחת הבעיות בארץ ישראל, וזה מה שאני רוצה עוד מעט לדבר על נושא של הגשם, זה דבר מאוד אקוטי, מאוד מה שנקרא בסיסי. בלי זה אין חיים, בלי חיים אין מה שנקרא מה לחפש כאן. ועל הדבר הזה כאן צריכים להתמודד, ויבוא כאן קודם כל יהיה חגי, שהוא יתמודד, אני אזכיר אותו בהמשך, וגם כמובן הנביאים כמו זכריה ומלאכיה האחרונים שהזכרתי, ומנסים כאן להרים את העסק הזה. אגב, ישנה אחת בשם דוקטור יונינה דור, בן דור, היא כתבה עבודת דוקטורט, הנושא שלה, האם הצליח נחמיה לגרש את הנשים בימי בית שני. במילה אחת, כל הדוקטורט שלה, לא. מי שיצא נגדה היה פרופסור דור שוורץ מבר אילן ואחרים שיצאו כנגד העניין הזה, איך הגיע לקביעה הזאת, אבל בפשט של הכתובים יש הוראה, אבל אז, וזה בהזדמנות אחרת אם תרצו, שאלה מאוד מעניינת, נחמיה בא ואומר לגרש את כולם. סליחה? מי זה הסבתא רבא של דוד המלך? רות המואביה. למה? כאן היה אפשר וכאן אי אפשר? אינה, אי אפשר היה למצוא איזושהי הקלה? התשובה היא מאוד מאוד ברורה, וזה מופיע גם בחז"ל. התופעה היא כל כך, מה שנקרא, רחבה, אין ברירה, צריכים לחתוך בבשר החי, צריכים לעשות פעולה מאוד דרסטית. וזה בעיה מאוד קשה, שגם נחמיה כנראה לא הצליח לפתור. כלומר, הבעיות האלה יוצרות כאן את המתח העצום הזה, לא רק בינינו לבין אותם צרים, לא רק בינינו לבין השלטונות, אלא גם בינינו לבין עצמנו. כן, איך החברה כאן ממשיכה ומתמודדת? ואנחנו מדברים פה סך הכל על המאה, 120 או 150 שנה הראשונות אחרי הצהרת כורש. במילים אחרות, המצב הוא מאוד מאוד קשה. אני מסכם את זה במשפט אחד. הציפייה הייתה מאוד גבוהה, והאכזבה הייתה הרבה יותר. ועל כן, ולכן, באים הדברים האלה של הנביאים לנסות ולרומם את העסק. באים קצת ומנסים למה שנקרא למזער נזקים ולנסות מן הצד הזה קצת לרומם, כן? אחד המשפטים שמופיע כאן, לא הבאתי את זה, אבל אתם מכירים, זה שזכריה בא ואומר, גדול יהיה הבית האחרון מן הראשון. כולם יודעים שהמילה אחרון בתנך היא לא אחרון בקופת חולים, אלא אחרי זה שלפניו, נכון? והיה אם לא יאמינו לך לאות האחרון, ועוד עוד. כמובן, למשה, או שיעקב מתכונן לקראת הפגישה עם עשיו, בני לאה אחרונים, בני רחל האחרונים, אין פעמיים אחרון, אלא אחרי זה שלפניו. אבל מה בעצם קורה כאן? מה שקורה כאן זה בעצם שהנביאים האלה מנסים כאן להעמיד את העם בפני המצב האופטימלי, לא הייתי אומר המקסימלי, האופטימלי, ולנסות לעודד, רבותיי, אנחנו צריכים להמשיך את התהליך הזה, צריכים להמשיך כאן ולהקים את המדינה הזאת מחדש, וצריך כאן להבין שההתמודדות הזאת כאן היא מאוד מאוד לא פשוטה. וכאן בא עכשיו הנביא זכריה. הנביא זכריה שיחסית לשני הנביאים של כן, חגי לפניו שלושה פרקים, מלאכי אחריו שלושה פרקים, דווקא אצלו יש לנו 14 פרקים. זה יחסית הרבה לנביאים במרכאות הקטנים, אבל כאן דווקא אצלו אנחנו מוצאים 14 פרקים, והקטע הזה פה שלפנינו עושה כמובן, כמו ששאלתי בנקודה הזאת של הנושא של הגשם. בחג הסוכות, ופה אנחנו ננסה להתמודד עם שתי הנקודות, למה דווקא סוכות מזכיר כאן זכריה כחג הבסיסי שהאומות יכירו באל, ולמה דווקא מצרים מוזכרת פה? אז תסתכלו מקור 2, מצוות החג על הגשמים הם ארבעת המינים, הנה פה מאחורינו, שבלולב וניסוך המים לרצות על המים, על שהחג זמן גשמי שנה הוא. אנחנו יודעים כולנו ארבעת המינים, הרמב״ם המפורסם שאומר שזה מציין למעשה את כל הסוגים, מי במעט מים שזה מתחיל מהלולב זה התמר, מי בהרבה מים בהדס, וכמובן כל ארבעת המינים מסמלים בעצם את הנושא המרכזי שהוא בעצם מלווה אותנו לאורך כל ספר בראשית עם האבות. האבות הרי התמודדו עם זה, מי ככה ומי כך, כן, אברהם אבינו. אתה לא מספיק להתרשם מהאדם הזה שאתה עוד לא יודע למה הוא נבחר, ופתאום מגיע רעב, הוא יורד מהארץ, ואתה שואל את עצמך, נו, זה האיש שנבחר? אם הוא לא יכול להתמודד עם רעב אז הוא עוזב את הארץ? זאת שאלה מאוד מאוד קשה, נכון? והנה, בסופו של דבר צריך לבחון את מה שנקרא תמונה כולה. אברהם חוזר ממצרים, לא רק שהוא חוזר משם חבות, אלא למעשה הוא חוזר עם הרבה מאוד רכוש. אבל מה שקורה, וזה שיצחק אחריו, זה הדבר המעניין, לא עוזב את הארץ, נכון? הוא גם היה אמור לרדת למצרים. אתם זוכרים את הפסוק שם מופיע אצל יצחק? כן, ויזרע יצחק בשנה עם 100 שערים ויברכהו השם. אני חושב שהתחביר או הלשון היה צריך להיות כתוב קודם, ויברכהו השם ויזרע. אדם שנמצא כאן ואומר אני מתבודד עם הקשיים, לא יודע מה שיהיה, זה אחד שהשם מברך אותו. יצחק לא יעזוב. למה? מהפכות גדולות התחילו עם צעדים מאוד גדולים, אבל הם לא המשיכו, לא היו אלה שהמשיכו את המהפכות. יצחק חייב להישאר כאן. יצחק למעשה, תסתכלו בכל פעולה שהוא עושה כאן, הוא מקבע את מה שאברהם התחיל, וזה מאוד משמעותי. והנושא המשמעותי החשוב ביותר זה הנושא הזה של המים. אין כלום על יצחק, שום סיפורים. כמה סיפורים יש לנו על אברהם, כמה יש לנו על יעקב? יצחק הסיפור, חוץ כמובן מסיפור הברכות עשיו יעקב, אבל הסיפור היחידי עליו זה הבארות, כי זה המים, זה הקיום שלנו כאן. וזה מראה עד כמה האדם הזה עם כל המציאות כאן מנסה להימנע מחיכוכים, הוא מתרחק ממה שנקרא עימותים, אבל הוא ימשיך כאן והתבסס. ולכן כשאנחנו מדברים כאן על ארבעת המינים האלו, הם כמובן מסמלים לנו כאן את מה שאנחנו הולכים להיכנס לנושא של התלות במים. לעניות דעתי, ואני רוצה להגיד את זה בהמשך, יום הדין זה לא רק העניין של העמידה של כולנו, כל העולם וכולי, יום הדין לדעתי זה המשמעות מה הולך להיות כאן מבחינת החקלאות. אז ברוך השם היום יש אמצעים אחרים, יש אנשים חושבים התפלת מי ים, גם על זה אני אגיד על זה משהו בהמשך, ויש אולי גם אפשרויות להביא קרחונים, כמו שאתם יודעים, תוכניות הגרנדיוזיות שהיו פעם, כל זה אפשרי, אבל צריך להבין שהדבר הבסיסי זה הגשם, בלי גשם אין קרחונים, אין מים, אין כלום. וכאן צריך להבין, זה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מתמודדים בכל חג הסוכות. תסתכלו גם את המקור הבא, כן, אמר מקור 3, והפסיקתא, אמר רבי פנחס בן חמה, 70 פרים היו ישראל מקריבים בחג כנגד 70 עולות העולם שישבו בשלווה. למה אנחנו צריכים לקריב על 70 עולות העולם? תן לנו פה מה שנקרא את האמונה שלנו, את הבסיס שלנו, את ההשתקות, מה אני צריך בשביל אומות העולם? וואה, כמה שזה חשוב, זה מה שהנביא רוצה להגיד, ואנחנו עוד נראה את זה בהמשך. אבל לפני שנגיע לזכריה, שהוא כמעט לקראת סיום התנ"ך, בואו נחזור לתחילה, להתחלה, לבריאה עצמה. תסתכלו במקור הבא, מקור ארבע. עומדת לנו התורה בבראשית פרק ב', אלה תולדות השמיים והארץ ביברם, ביום עשות השם אלוקים מארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ ועל האדם, על הארץ ואדם, על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. שכחתי פה פסוק, לא שכחתי אלא פשוט מקוצר מקום, הפסוק הבא הוא פסוק שתכף תראו, עושה לנו קצת סמטוחה, סליחה במרכאות, נאמר לא מופיע, ועד, אחרי זה הפסוק בהמשך, עד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. כולנו יודעים את השאלה המפורסמת, למה התנ"ך צריך שני פרקים לבריאת העולם? מה אני צריך את פרק ב' עם הסתירות, נכון? הסתירה שכולם מדברים וכולם יודעים, כמובן בבריאת האדם. פרק א' זכר ונקבה ברא אותם, ופרק ב' כמובן יש לנו קודם את האדם, יש כאילו איזושהי הפסקה עם קריאת השמות, ואז בריאת האישה. מה, מה, מה הולך כאן? אז רש"י באמת מביא את הפירוש, מביא שני פירושים, אחד אומר שפרק א' זה כלל ופרק ב' זה פרט. אני רוצה לטעון, פרק א' זה הקדוש ברוך הוא. רבותיי, קיבלתם עולם, נתתי לכם הכל מסודר, הכל מה שנקרא מתוכנן, כמובן ברוך שאמר והיה עולם. אני יודע אם מישהו בכלל מסוגל להבין מה זה ויהי אור, מה זה נעשה אדם, כן, כל הדברים האלה של בורא עולם. אז הכתוב קצת מנסה להביא אותנו לקדמה, קצת הבנה בדברים האלו, אבל תדע לך, הכל מסודר. עכשיו אתה תבוא, האדם בסוף, ואתה תוכל מה שנקרא להיות האחראי ולהיות שליט. אתה יכול גם לקלקל. שמתם לב אגב שהאדם נברא עם בעלי החיים? מה, לא מגיע לנו יום בפני עצמו? ואנחנו כולנו מכירים את המדרש הידוע, שאדם לא יתגייש, אם יתגייש יתוש כדמחה. אבל אנחנו כולנו יודעים לצערנו, אנחנו ראינו את זה לפני שנה, ואנחנו לצערנו מכירים את זה גם מההיסטוריה שלנו, שהאדם יכול להגיע לדרגות היותר נמוכות אפילו מבעלי החיים, וכמובן גם מצד שני לעבדי להגיע לגבעים מה שנקרא מאוד מאוד גדולים. כלומר, האדם עם הבהמה בא להגיד, רבותיי, אתה עם הבהמה כי אתה יכול להגיע, אבל גם יכול להישפל. מהרום ומי שפל זה גם הכיוון אולי ההתנהגותי הזה. זה דבר שכמובן הרבה עוסקים בזה, יש את המאמר המפורסם של הרב סולובייצ'יק, הרב קוק, מי לא עוסק בזה? אבל יש עוד סתירה, זה הסתירה שאני רוצה לשאול אותה כעת. הסתירה השנייה שבין פרק ב' לאלף היא, על פי פרק א', ביום השלישי נברא הצמחייה, נכון? וביום השישי נברא אדם. מה קורה עכשיו לפי פרק ב'? אין צמחייה כי עדיין אין אדם. במילים אחרות, כל עוד שלא נברא אדם, אין צמחייה, והאדם הוא לפני הצמחייה. ולכן מה אומר רש"י? ושימו לב באותו מקור ארבע בשורה רביעית באמצע, כל עשב השדה עדיין לא צמח, ובג' שכתוב התוצא לא יצאו אלא על פתח הקרקע, עמדו עד יום ו'. ולמה? כי לא המטיר. ומה הטעם לא המטיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. אז בא עכשיו רש"י בפירוש הנפלא שלו ואומר, בא ואומר שלמעשה מה שהיה ביום השלישי בפרק א' זה הייתה כאן מה שנקרא הצמחייה עד הפתח. על האדם עכשיו צריך לבוא ולהתפלל, ואז יתירת גשם והצמחייה תעלה למעלה. שימו לב, זה עוד לפני אברהם אבינו ולפני יצחק ויעקב שמתמודדים עם הנושא של הבצורת. זה האדם האוניברסלי, זה באופן כללי. ואמרתי קודם, ישנו הפסוק הזה, ועד יעלה מן הארץ ישקע כל פני האדמה, וכל פני על כל פני האדמה. מה זה המשפט הזה, ועד יעלה? אז קודם כל בפשט הכי פשטני שיכול להיות, הכוונה למי תהום. יש פה בעיה. אם אתה אומר מצד אחד כלומר, האדם עדיין לא נברא, צמחיה לא צומחת, אז מצד שני אתה בא ואומר שיש מים. לכן רש"י, לא הבאתי את זה, אומר לעניין בריאתו של אדם אלא התאום וישקע עננים. כולנו מכירים, נכון? מחזור המים בטבע. אני רוצה לטעון שהפסוק הזה הוא, על פי רש"י, הוא מאמר מוסגר. ותדע לך שכל העניין הזה של המים שיהיה בהמשך, זה יהיה מה שנקרא המציאות הזאת של מחזור המים בטבע. כלומר, כל עוד שאין אדם, אין את המציאות הזאת של מחזור המים בטבע. אני יודע, אני אומר כאן דברים, הנציב בעקבות הגרה אומרים לא, יש כאן יש צמחייה שבאמת לא צמחה עדיין, ואדם בעקבות החטא אז הוא נענש, ולכן אחר כך בא העונש על הנושא של הפירות, כלומר על העצים. אבל בואו ניקח את הפשט של הפסוקים. הפשט של הפסוקים מדבר על כך שיש לנו כאן מציאות שבו אנחנו צריכים להבין שאין לנו מחזור מים בטבע אם האדם לא מה שנקרא מאמין או משקיע באמונה הזאת. לא רוצה שהוא יהיה יהודי, אני לא רוצה להניח תפילין כל יום, אני רוצה שידע דבר בסיסי אחד, יש אל אחד מעל כולם, והאל הזה הוא כמובן הדואג על כך שיהיה לנו מה שנקרא מה לאכול. וזה מה שנאמר בפרק א'. אבל מה אנחנו קוראים בהמשך? בפעם הראשונה בתנך, מתי מופיע לנו בכלל גשם? במבול. עד אז לא שמענו על גשם. יש את העד הזה שיעלה, שזה, כמו שאמרנו, אם זה מחזור המים בטבע או המי התרום. אגב, אני רק רוצה להגיד, גם מי תרום, הם מגיעים בסופו של דבר, אני רוצה להגיד על זה משהו גם בהמשך, ואני אגיד את זה עכשיו אפילו. אתם יודעים שמצרים, אני אזכיר אותה עוד מעט, 99% מהאוכלוסייה ליד הנילוס. 98% מהמדינה הזאת זה מדבר. אם אני לוקח את מצרים של היום, ריבוע שווה צלעות, 98% זה מדבר. לוקחים את הנילוס, אתה מוציא את הנילוס, זה הנגב שלנו. נגב שלנו זה 200 מילימטר, אפילו את זה אין להם. עכשיו, במערב מצרים, לכיוון הגבול של לוב, סודן, יש להם שם שקעים ענקיים. השקע הגדול שם נקרא, שמעתם על השקע קטרה, השקע הזה שהגיאולוגים מנסים לטעון שזה משהו דומה למכתשים שלנו, התגלו שם מי תאום בכמויות עצומות. ונאצר, גם דבר עמדו נאצר, זיכרונו לכללה, הוא הייתה לו תוכנית להעביר לשם את כל הקצינים המשוחררים, ובאמת הוא בנה שם מה שנקרא כפרים שלמים, הכל הנושא של החקלאות, ועשה כאן מערכת ממת מדהימה, כמובן זה לא הוא, את זה בעזרת הרוסים, גם הבריטים קצת היו מעורבים בזה, ו... הכל בסדר, יום בעיר אחד אין מים, נגמר המים, מה קרה? מתברר, יש תופעה שנקראת בגיאולוגיה, לא יודע, מכיר את זה שוקית, זה נקרא מים פוסיליים, אלה מי תאום שאין להם מקור הזנה, הם נמקדים באדמה כתוצאה מאירוע גיאולוגי כלשהו, ונמצאים שם. דבר דומה קרה לנו בחצבה, בערבה, שעלה שם, אתם יודעים, כל היישובים בערבה זה הרי אחזיות נחל, הם עלו, תסתכלו במפות, תראו, יש אין חצבה וחצבה. זה דבר מוזר, כל היישובים צריכים להיות ליד מעיינות. למה לא? גם שם עלו בהתחלה ליד המעיין, נגמרו המים. ואז התברר שזה מים פוסילים, מים בלי מקור הזנה, וצריכים להזיז את כל ההתנחלות, זה 5 או 6 קילומטר דרומה למה שנמצא היום, ואז שם באמת מצאו מקור שהוא מזין אותם, מקבל מים כמובן משיטפונות בנגב וכו'. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? כל המים הם תוצאה של גשם. אין פה מים יש מאין. כלומר, גם המים האלו בסופו של דבר מגיעים מה שנקרא מאותו מחזור המים. וזה מה שהתנך אומר לנו כאן בהתחלה. אותם 10 פרקים ראשונים, או 11.5 פרקים עד שמגיעים לאברהם אבינו, עושים באוניברסליות. באדם, באשר הוא, תדע לך, זה קשור למחזור המים בטבע. והנה מה קורה? מתברר שהאדם בוגד בדברים האלו, ואנחנו נעבור למקור 5. אומר, לנו התורה, ואני, הנני, כן, אומר את זה, הקדוש ברוך הוא לנוח, מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים, מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגבה. למה דווקא מבול? אי אפשר היה לעשות מה שבסדום, איזה רעידת אדמה, אי אפשר היה לעשות איזה מגפה, אני לא יודע מה, ויש מספיק לצערנו, כן, שליחים במחות, טופלים במחות של הקדוש ברוך הוא. אומר לנו המדרש, וזה מופיע, אני הבאתי את זה מהתורת תמימה, מקור 6, דור תנו רבנן, דור המבול לא נתגעו, אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, והיו אומרים, כלומר, אנו צריכים לא, אלא לטיפה של גשמים. כן? לא, אלא לטיפה של גשמים, אנחנו צריכים את הגשם? יש לנו נערות ומעיינות, גן עדן, נכון? זה הגן עדן, שאנו מסתפקים בהן. אמר הקדוש ברוך הוא, בטובה שהשפעתי להן, בא מכיסין אותי, ובא אני דן אותם שנאמר, ואני מביא את המבול מים. אתם לא מסוגלים להכיר, להוקיר תודה על מה שקיבלתם, אז בואו עכשיו, וכולכם תשתפו במים. צריך כאן להבין שיש כאן איזושהי גאווה אנושית, אנחנו נראה את זה מיד גם במצרים. מצרים, כמו שהזכרתי קודם, לא אני אלא הנביא הזכיר את זה, נכון? המדינה היחידה שמוזכרת. כאשר עומד משה רבנו, והוא צריך להגיד לעם ישראל, רבותיי, אתם עומדים להיכנס לארץ ישראל, אף אחד, אני יכול להתחייב על זה, לא קיבל לא אס-אמס, ולא שום מבזק, ושום איזשהו קטלוג, איך נראית ארץ ישראל. איך הם יודעים עכשיו, כן, אחרי אותם 210 שנים, שישבו במצרים דורות על גבי דורות, איך נראית ארץ ישראל? הולכים לארץ ישראל, נו כן, אז סיפרו לנו אבות אבותינו על אברהם, על יצחק, יעקב, מה קורה שם? ולכן משה צריך עכשיו לאמת באלף או בעין את ארץ ישראל מול מאיפה שמגיעים, מול מצרים. כי צריך להבין, מצרים היא באמת, היא באמת ארץ שבה לא, לא היה חסר. אני מזכיר לכם, כל הנילוס. והנה תראו מה שהוא אומר, אומר משה רבינו, מקור שבע. כי הארץ אשר אתם, אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרחה ושקיטה ברגלך כגן הירק. כן? הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ שרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. אני אגב אדגש את המילה ראשית, שימו לב, האותיות של ראשית מזכירות את תשרי. ואולי אני אגיד על זה כמה מילים בהמשך. יש לנו כמובן את הלוח, אני קורא לו ההיסטורי, נכון, לפי ניסן, ראש חודשים, ויש לנו גם את הלוח החקלאי. הרי בארץ ישראל אנחנו לא הולכים לפי ניסן, הולכים לפי תשרי. ואני מוסיף למה שאמרתי קודם, למה? כי אנחנו נכנסים כאן למידת הדין, לדעת שאנחנו נידונים עכשיו, מה יהיה לנו כאן השנה הזאת? איך השנה? זה חקלאות. אז אמרתי, כל הפתרונות האלה אחרים שיש לנו, מודרניים יותר, מודרניים פחות, לא פותרים את הנקודה הבסיסית של מים. מים, דבר בסיסי, איך נקרא, זהב הלבן, אין אפשרות, מה שנקרא, להתקיים בלי זה. עכשיו, כשהוא מדבר מול מצרים, אני רוצה להעיר הערה. אתם, כולכם הרי יודעים שמצרים היא מדינה שכל כולה זה הנילוס. לא פלא שהנילוס הפך לאל, ולא פלא מי ששלט במצרים היה האל של האל, וככה למעשה במצרים הייתה מה שנקרא הבלעדיות על הנושא הזה. עכשיו, מה שקורה, עד שהבריטים התחילו בשנות ה-40 במאה הקודמת, היה הסכר שהתחילו לבנות שם, אתם יודעים, זה שני, יש נילוס לבן ונילוס כחול, התחיל מסודן ומי אתיופיה, ובנו בהתחלה סכר, לא מי יודע מה גדול, והסכר הזה נועד כמובן לפסס את זרימת המים. למה? מכיוון שמה שקורה וזה כאשר יורדים הגשמים המונסונים, יורדים בסודן ובאתיופיה, מתחילה זרימה אדירה של מים מדרום לצפון. תסתכלו בכל החצי הצפוני, זה דבר פשוט לא נורמלי. כל הנהרות בחצי הכדור הצפוני, תבדקו את זה אחר כך באטלס, כולם מצפון לדרום וממערב למזרח. הנהר היחידי שזורם מדרום לצפון זה הנילוס. ביומיים עובר בנילוס הכמות השנתית שלנו בארץ ישראל, 1.7 מיליארד מטר מוקב מים ביומיים. עכשיו, מה הבעיה שהייתה עד ששמענו את הסחרים האלה? שהמים האלה, בגלל השמים הסופטרופיים שיורדות שם כמויות עצומות, 2,000-3,000 מילימטר, זה כמויות פשוט מטורפות, הנילוס היה עולה על גדותיו. מה היו עושים אותם אלה שגרו לאורך הנילוס? הם היו הולכים ברמפות במקומות הגבוהים יותר, מחכים שהמים ישטפו, כמובן לא להיבלע או לא למה שנקרא לעבד שם בזרם, ומחכים. ואחר כך מה קורה? זוכרים את בני ישראל מה הם אומרים, המתאבים בפרק י' ד', זכרנו את הדגים, אכלנו חינם. לא היה צריך לדוג אותם, אתה פשוט אוסף אותם, כי הכל משטף, אתה יורד ואתה אוסף אותם, כמו שאתה אוסף מה שנקרא את הדברים הזרוקים בשוק. לא הייתה שום בעיה, זה הייתה מציאות במצרים. עכשיו אתה בא אומר להם, רבותיי, אנחנו עוזבים לפה, הולכים לארץ ישראל, ואתה צריך להסביר להם, אתה צריך לשכנע אותם למה כדאי. ואנחנו יודעים שזה לא עזר, נכון? זה לא עזר, אבל לפחות לנסות ולהסביר. אז מה ההבדל? אז תראו מה אומר כאן רש"י במקור הבא. אומר, סליחה, אני רק חייב להעיר הערה מאוד מעניינת, ממש עניין אותי מאוד. אתם זוכרים את הסיפור שם עם יוסף ואשת פוטיפר, נכון? בראשית פרק למתת, שניסתה לפתות אותו, לפתות, והיא היום, כיום הזה, ואז מתברר שנשארו לבד, וכמובן הפרשנים שואלים, מה זה והיא כיום הזה? אז רש"י במקום אומר, היה איזה יום חג שלהם, של עבודת אלילים. מאוד מעניין, הרשב"ם הוא הנכד של רש"י, רבי שמואל בן מאיר, שהרבה פעמים חולק על הסבא, והוא מעיד שהסבא אמר לפני מותו, שאם היה צריך עכשיו להסביר עוד פעם את התורה, או היה צריך להסביר בכלל תנ"ך, בגלל הפשטות המתחשות בכל יום, צריך לשנות הרבה מאוד מהפירושים שלו. הרשב"ם, שימו לב, אני לא מופיע אצלכם, אומר הרשב"ם, תראו את הדבר המעניין הבא. הוא קודם כל מסביר, כן, למה, כמו שאנחנו יודעים בפשט, למה היא רצתה לנצל את אותו יום, כי הוא נשארו לבד, כולם הלכו. אבל אז, מעניין מאוד, זה רשב"ם. רשב"ם שאני אומר שוב, שחולק על הפשט של הסבא שלו, מביא עכשיו מדרש אגדה. שימו לב, אומר ככה, מדרש אגדה, הלכו לראות נילוס נער מצרים שעלה על גדותיו. לא מופיע לצלכם, הבנתם? כלומר, הרשבם מצרפת, מה?
אטרקציה,
אתם מבינים? הרשבן לוקח דבר כזה, זה דבר שמשך תשומת לבי, לא מספיק נכנסתי לעומק, אבל אין ספק שכשהוא מביא את זה כאן כמדרש, זה פשטן, צריך להבין מי זה הרשבן, כן? מביא כאן דבר כזה, הוא מעמיד אותנו במציאות הזאת, כן? זה היה מצב, כמו שאתה אומר, אטרקציה, ובאים וכולם הולכים לראות את זה. אבל כשעומד עכשיו משה רבנו, והוא צריך לשכנע את העם, רבותיי, שימו לב, בכל זאת, ארץ ישראל, אז עכשיו, אומר רשי, בוא נחזור עכשיו לדפים, מקור 8, אלא טובה ממנה, ונאמרה הבטחה זו לישראל, כן, ביציאתה ממצרים, שהיו אומרים, שמה לא נבוא אל ארץ טובה. כן, מה יש להם פה? אין להם כלום, שום דבר. כן, אני אגב, אני מתעסק בהדרכת טיולים, אמרתי לכם, אני קיץ, רק בקיץ, לחול, כמה פעמים היום אדם רוצה לראות לאן הוא נוסע, נכון? מה היום? אתה לא צריך אפילו את החברת טיולים. אתה יכול להיכנס לאינטרנט, אתה יכול לבדוק הכל. מה אם ידוע לארץ ישראל? אולי רק את הסיפורים על הבצורת. וזה עכשיו אתה בא להביא אותנו לשם, נתמודד עם הבעיה, יש לנו פה, מה חסר לנו? ואז מה נאמר בהמשך? והשקית ברגלך, ארץ מצרים הייתה צריכה להביא מים מנילוס ברגלך ולהשקותה. צריך אתה לנדוד משנתך ולעמוד ולעמול. הנמוך שותה ולא הגבוה. כן, כל מצרים היא מישור אחד גדול, אין שם בכלל ערים חוץ מאזור סיני. אתה מלא מים מן הנמוך לגבוה, אבל זו ארץ ישראל. מה קורה? ממטר השמיים תשתה מים, אתה ישן על מיטתך, והקדוש ברוך הוא משקה נמוך וגבוה, גלוי ושאינו גלוי כאחת, כגן הירק, שאין די לו בגשמים, משקין אותו ברגל ובכתף. כלומר, ארץ ישראל, אתה יכול לישון בבית, אנחנו נראה בהמשך, אנחנו מכירים איזה גשמי ברכה, הבן הבכי מביא את זה במקור בצד השני. שום בעיה, פה אתה צריך לעבוד. ודאי, במצרים, אחרי הנילוס, היו צריכים, מכירים את הגלגלים הענקים, הסקיה, כן? אלה, כמו גלגל ענק בלונה פארק, עם מלא מלא דליים, אתה צריך מה שנקרא לשאוב את המים. זה כבר לא מה שהיה פעם. נכון, מה? נכון, כפות כאלה, או תעלות, מי שהיה מכם בתעלת המים המתוקה בסואץ וכולי, יודע שלמעשה, זה לא ככה. כלומר, אתה צריך לעבוד. אומר משה רבנו, אתם באים לארץ, בכל מקום יש גשם. אבל, והיה עם שמוע, אנחנו כבר יודעים מה, כמובן, התנאי לדברים. זה הרמב"ן, אגב, הרמב"ן יותר יעמוד על העניין הזה של ההבדל בינינו לבין מצרים, שכאן, כמו שנאמר, עיני השם עיניך מראשית השנה עד אחרית השנה, כלומר פה, כמובן, הכל תלוי בהתנהלות שלנו כלפי הריבון שלנו אליהם. זה בדיוק מה שאנחנו מכירים בסיפור עם אליהו, נכון? שם עם הבצורת שהייתה וכולי. כלומר, יש כאן מציאות שצריך כאן להבין שיש כאן יתרונות. אין דבר מושלם, אין דבר שהוא מה שנקרא שאין בו איזשהו חסרון מסוים. הנה תראו, אומר משה רבנו, עוד לפני סכר אסואן. אתם יודעים שבעקבות הסכר נוצרה ימת נאסר שכמעט היא באורך של 600 קילומטר. עכשיו הרוסים שהם בנו את זה, זה משהו מפלצתי, לא יודע אם קראתם פעם את הנתונים, מדובר פה משהו כמעט 4 קילומטר ברוחב, בבסיס זה כמעט 1000 מטר, 980 מטר, למעלה זה מגיע לאיזה 120 מטר. בסוגריים, שמעתי פעם אחד המורים שלי, אחד הגיאולוגים, למדתי עוד בתואר ראשון בירושלים, פרופסור דוב גינסבורג, הוא טוען שעשו את זה אז הרוסים בגלל המצב שהיה בין המצרים לישראל, כלומר למנוע אטום. כלומר, הבסיס הגדול הזה נראה באמת כדי, איך אומרים, לעצור באלף כמויות המים העצומות, אבל זה כנראה, והוא עשה לנו כל מיני חישובים, הוא היה גם, היה לו תפקיד משהו במודיעין בצבא וכו', לא רצה להיכנס לפרטים, כנראה, לא יודע. בכל מקרה, צריך כאן להבין, שבנו את הסכר, אחד הדברים המדהימים, הרי כולם שם פלחים פרימיטיביים שבפרימיטיביים. זה פשוט לא יומן, אני לא הייתי במצרים, אני יודע שהיה עוד, הוא את זה עד היום, אבל היו צריכים פשוט להעתיק כפרים שלמים, פשוט לקחת כפר, כמו שהוא היה במצב הקודם שלו, ולהעביר אותו, כשאותו חקלאי קם בבוקר, והוא יודע, אני הולך 50 צעדים מזרחה, או 30 צעדים דרומה, אני יודע בדיוק מה מחכה לי. פשוט, מתעוררים כאילו בבוקר, הכל נשאר אותו דבר, רק מה? לא באותו מקום שהיית קודם. זה באמת תכנון רוסי מאוד מאוד, מאוד יעיל, אבל מצד שני, עכשיו אתה צריך כמובן את כל הפתרונות האלו. וזה מה שמנסה משה להגיד. משה עומד שמה, אלפי שנים, ואומר מה שאנחנו היום יודעים שקיים בטכנולוגיה במרכאות או בלי מרכאות במצרים ופה בארץ ישראל אין צורך. ולכן תראו עכשיו העניין הזה שאנחנו מגיעים לחג הסוכות, אומר אותו רשב"ם שהזכרתי קודם, הפירוש הבסיסי שאני חושב שאנחנו צריכים פשוט ביום הראשון לשבת ולהסביר לכולנו מה זה סוכות, למען ידעו דורותיכם, פשוטו כדברי אומרים מסכת סוכה, סוכה ממש ממש, אני אומר מחלוקת המפורסמת, נכון? רבי אלעזר, רבי עקיבא, סוכות, ענני כבוד, צילה דמינותא וכו'. אומר הרשב"ם אצלו, כמו שאתם רואים, פשט זה פשט, זה טעמו של דבר, חג הסוכות תעשה לך בוספך מגונך ומקווך, בוספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב, דגן תירוש ויצהר. אתה מגיע עכשיו לקראת צאת השנה, נכון? זה כתוב, צאת השנה, חג האסיף. למען תזכרו כי בסוכות הושבתי בני ישראל במדבר 40 שנה בלא יישוב, בלא נחלה, ומתוך כאן תיתנו הודעה למי שנתן לכם נחלה ובתים מלאים כל טוב, ואל תאמרו בלבבכם כוחי ועוצם ידי עשה לי את כל החיל הזה, את החיל הזה. וכסדר הזה נמצא פרשת עקב, תשמעון, זכת כל הדרך אשר הולכך השם אלוקיך זה 40 שנה ואכילך את המן וכו'. ולמה אני מצווך לעשות זאת? כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ואכלת ושבעת ורם לבבך, ושכחת את השם ואמרת בברכה כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה יחזור כמה פעמים בדברים, ושכחת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ולכך אומר הרשב"ם, יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה, כן, דווקא שהכל נמצא והכל עכשיו טרי והכל נמצא, לא, לא תישן בבית, תחזור לסוכה, תזכר באבות אבותיך, כן, יושבים בסוכות לזיכרון שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת. ומפני הטעם הזה קבע הקדוש ברוך הוא את חג הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקל לבלתי רום לבבו על בתיהם מלאים כל טוב, הם יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה. רשב"ם לא סתם אומר את הדברים האלה, רשב"ם אומר את זה מכיוון שהארץ שבה ממנה יצאנו זה היה גם אם כל חטאת של הגאווה. כל הגאווה של מצרים היא הייתה על הבסיס הזה של הנילוס. וכאן מגיע הרש"ר הירש דברים שאיך אומרים חייבים פשוט הכל לקרוא את זה. אומר הרש"ר הירש את הדברים הבאים, שימו לב, מקור 10. הרש"ר הירש אומר את זה, אגב אולי רק נגיד משפט אחד, הוא לא אומר את זה שם שמגיעים למצרים, הוא אומר את זה בסיפור קין והבל. זוכרים שם עם קין, קין הביא מה שעשה דבר מאוד יפה, יוזמה אישית, אף אחד לא אמר לו, הוא הביא מה שנקרא מפרי האדמה, והבל הביא מבחורות צונו. והנה מגיע משהו שאנחנו כולנו בתור הורים מכירים, שאתה עושה משהו, אתה משתדל לעשות משהו לילדים שלך ואתה עושה את הכל, אבל מישהו לא מרוצה. למה הוא לא מרוצה? מה קרה? מתברר שקין, עצם השם שלו קניין, גם אצל חווה, נכון? קניתי איש את השם, את בתנך זה גם אם יש לה באמת הרגשה של שותפות, זה מאוד יפה, זה מאוד יפה. היא מבינה שעכשיו בתור אמא, האמא הראשונה והאמא לדורות הבאים, כל לידי בעצם מין שותפות עם השם, אבל מסוכן. ואני טוען מה שהספורנו אומר באות אחת, איך כתוב אצל הבל? מבחורות צונו. אצל קין פרי אדמה, מכיוון שהבל הרגיש שהוא צריך לתת משהו משלו. אתם יודעים שלפי ההלכה, אם יש לי עץ בחצר שלי ויש בית מקדש, עכשיו עולים לביקורים, ושליש, נדמה לי אפילו יותר משליש מהעץ, מהצמרת כלפי חוץ, אני לא יכול להביא את הביקורים, כי זה לא נראה בדיוק רק שלי, מה זה חייב להיות הכל משלי, אני נותן ממני. ואני חושב, אני לא, הטעם שם בגמרא זה אחר, אבל אני רוצה להוציא, יש כאן בהחלט דבר שמגיע מתוך מה שנקרא מציאות, אתה נותן משהו משלך. וכאן מגיע הבעיה הגדולה שאומר הרש"ר הירש, ותראו מה שהוא אומר, איך הוא מסביר את זה, מקור 10 לקרוא, ואני מתענג מזה, אני מקווה שגם אתם. הרש"ר הירש, ענק שבענקים. תראו, עבודת האדמה דורשת את כל כוחותיו הגופניים של האדם. הגזרה האלוקית בזיית הפך תאכל לחם נוגעת בייחוד לחורש הקרקע, הוא חייב להקדיש את עצמו לחלוטין לקיומו הגופני. לכן הגאווה העצמית וגאוות הקניין, זה אני הוספתי בסוגריים קין וקנה, בולטות במיוחד אצל עובד אדמה. האדמה שהוא ירווה, כן, בזיית הפיו נעשית לו לערך עליון ולחלק של אישיותו, הוא נאחז בה ומתיישב. אמת, עבודת הקרקע מעוררת ומפתחת את התרבות האנושית. רוב ההמצאות והאמנויות המעשיות הומצאו כנראה לצורך עבודת הקרקע. ההתיישבות בארץ הנצרכת לעבודת אדמה מביאה לידי יצירת חברה, נכון? יש לנו טכנולוגיה, כל המכשירים הכי הכי, נכון? המדינה ומערכת המשפט עשי הצדק, הגזרה על האדם לעבוד את האדמה פתחה את הדרך להתפתחות אנושות, ויש כאן בעצם קדמה, אנחנו מתקדמים, אנחנו לא דורכים במקום, כן? אך מאידך, העיקר הוא עבד לשדהו, הוא מוריד אותו למדרגת הקרקע, מי שנתן את צווארו בשל רדיפת הקניינים הגשמיים, גם רוחו נעשית כפופה, ואחרים יכולים לעשות בו כרצונם, מחוות תאוותו לרכוש. מצב זה מוביל לעבדות. לי אורי אני עשיתיני, זוכים את יחזקאל, איך הוא אמר, אני הבעל הבית. שאדם משתבד לזולתו, יתרה מכך, העיקר יבוא בנקה לעבוד את כל, לעבוד את כוחות הטבע כאלוהות, שבהשפטם תהיה הצלחת שדהו. ואני הדגשתי את המשפט האחרון שלו, זה המשפט המחץ. העמים שעסקו בעבודת האדמה, היו הראשונים שאיבדו את האמונה בהשם ובמעלת האדם, ובקרבם התפתחו לראשונה העבדות ועבודת האלילים. אתם זוכרים שאחרי יוסף יורדים למצרים, מה הוא אומר לפרעה? אל תגידו שאתם מה? רועי צאן, כי זה שנו במצרים. לא, לא, רק את זה אל תגידו. ואנחנו יודעים שכל המנהיגים שלנו היו רועי צאן, נכון? האבות, נכון שיצחק גם היה חקלאי בעצם, אולי אפילו יותר חקלאי, לא משנה, אבל משה ושאול ודוד, כולם היו רועי צאן. כי רועי צאן זה הדבר יותר שפל, זה יותר, כן? עכשיו, אין, הקדוש ברוך הוא לא שולל. אומר לקין, נכון? אומר לקין שהוא מביא את זה, מה? למה נפלו פניך? אם תטיף סעד, אתה צריך להירגע, אתה צריך כאן להבין. וצריך כאן להבין שהמשמעות הזאת של הטוב הזה, היא יכולה להביא כמובן את הסכנה הכי גדולה. אתם זוכרים שאברהם ולוט חוזרים ממצרים, ואז אברהם אומר ללוט, מה אתה בוחר? לאן הוא הולך? למה? כי הוא רואה שם את מצרים המיניאטורית, כן, כסדום, כגן השם, את מצרים לפני השחד. הוא אומר, זה מתאים לי, זה החיים הטובים. החיים הטובים, כי אתה חושב שיש לך בלי סוף, וזאת הטעות הכי גדולה. זאת הטעות הכי גדולה שחושבים שהמים האלה בשפע. הבאתי לכם דוגמה קיצונית של מים פוסילים, אבל יותר מזה, כל למשל דוגמה שכולם מתדרים בנושא של גשם מלאכותי, פטנט עולמי, נכון? זה התחיל אי שם מלחמת העולם השנייה, המפציצים האמריקאים חזרו מהפצצות ביפן, ואז הם ראו בעיות של תקשורת בינם לבין עצמם, והתברר שעל האנטנות, על הקשר של המטוסים, הצטברו חתיכות קרח, שזה סתם להם את הקשר, בדקו וראו שניתן לנסות לבצע משהו, הרי ענן לא יתחיל לרדת גשם אם לא מגיע לאחוז הרוויה, ואז מה שקורה, יש כאן מצב שבו בוא ננסה להעלות את אחוז הרוויה, זה יודיד הכסף, או עם התנורים או עם מטוסים, ואז להכביד את העננים וככה לגרום להם בהמשך להוריד גשם. מוריי ורבותיי, בלי מים אין גשם. כל גשם מלאכותי בעולם, זה לא עזור שום, יום כמו היום גשם מלאכותי פה אפשר לחפש? אגב, צריך לעשות את זה כבר שהעננים בים, כן? לא כאן. אני לא יודע אם זה בדיחה או לא, אבל ירדן בשעתו פנתה לבית המשפט הבינלאומי בהאג, והטענה, אנחנו גונבים להם עננים. כי הם טענו, אנחנו עושים פה, וזה אמור להגיע אליהם, לא מגיע, יש פחות. אגב, איך יודעים באמת את האפקטיביות של הדברים האלה? אנחנו יודעים שזרימה של מים, ההידרולוגים יודעים את זה, שזרימה של המים בתוך הסלע, זה בערך עד 30, זה לא הגשם שיורד השנה, זה לא שנה הבאה נותן לנו את מי התהום. כנראה זה משהו אחר, זה מפלס פתוח. אבל מי תהום זה לוקח עשרות שנים, זה לוקח הרבה מאוד זמן. כלומר, כל העניין הזה בסופו של דבר, זה מה שהקדוש ברוך הוא התחיל בהתחלה, וזה מה שהוא רצה להגיד לעולם, וזה מה שבא זכריה וגם אומר. אתם כולכם לא יכולים להמשיך הלאה, אם אתם לא מכירים את הדבר הבסיסי ביותר, שהגשם זה הקדוש ברוך הוא. תבואו לפה, תקבלו את זה, ואז מה? ואז אפשר יהיה להמשיך הלאה. ביום ההוא יהיה השם אחד, הוא שמו אחד. ומצרים, מצרים הרי בעצם לא צריכה לבוא, יש להם את הנילוס, אבל אתם רואים מה קורה בנילוס. גם אתם תבואו. אם אתם לא תבואו, גם תאנשו. למה? כי גם אתם צריכים להבין שבסופו של דבר, הכל מגיע מן השמיים. יש מדרש, לא הבאתי אותו, לא היה לי מקום, אבל מדרש, אני מניח שאתם מכירים אותו, ויכוח מפורסם בין משה לפרעה. פרעה שואל, מי השם אשר שמע בקולו? גם את השם, לא ידעתי, וישראל לא שמע, מי זה הקדוש? תספר לי מי זה. ואז אחד המדרשים מספר שמשה אומר לפרעה, כל מה שיש לך פה זה מעט השם. וכל מה שיש, מעט השם? הנה הנילוס. מה זה מעט השם? אומר לו משה, כן, אבל מאיפה מתחיל הנילוס? כן, יש שם כמובן את הרקע הזה של מה שאמרתי קודם, הנילוס הלבן, יש לו כחול וכו'. זה לא מתחיל פה. בסופו של דבר, כל המים האלה הם מגיעים ממקור מסוים, והמקור הזה הוא, זה תוצאה של גשם, של מחזור המים, זה עד יעלה, זה מה שאני חושב, הפשט של הפססוק שנאמר שם, וזה הבסיס שנאמר כאן בהמשך. ולכן כאשר יבוא חגי, אותו נביא בתקופה הזאת של שיבת ציון, יגיד להם, למה אתם אספונים בבתיכם? כן, מכירים חגי פרק א', מה אתם, למה אתם יושבים בבית? אומרים, מה אנחנו נעשה? זה בדיוק מה שאמרתי קודם, יש בעיות כלכליות, בעיות עם הצרים, בעיות עם האויבים, בעיות עם הבמש... לא יודעים מה לעשות. אין מה לעשות. מה זה? אין גשם. אין גשם כי אתם לא ממשיכים את עבודת, את בניית המקדש. ואני רוצה שכולכם פה תצאו מכאן עם דבר אחד, אולי אני אחדש לכם. אנחנו יודעים שהנביאים כמעט, מי הצליח מהנביאים? רק אחד, יונה, נכון? עוד חמש, עוד 40 יום נאבן עם פחד. אז אני רוצה לחדש, אני לא יודע אם אני לחדש, בגלל שאתם מכירים, יש עוד נביא שהצליח, חגי. הוא פרק א'. כולם שומעים את הדברים הקשים של חגי, מבינים שאין גשם, כי לא משקיעים מספיק, עד מתי אתם ספונים בבתיכם? ויוצאים עכשיו כולם, שלטיאל בן זבל, יושע בן זבל צדק, כל הראשים, הכל, וממשיכים, יש גשם. כלומר, אם אתם רוצים גשם, תמשיכו את הפעילות של, שיבה, של בניית המקדש, שיבת ציון. אבל אני רוצה, וזה לקראת סיום, תראו את ה... אני אדלג רגע, אולי, אולי אני אגיד רק בנו בחייב, ואז אני אגיד, כמה זמן יש? נגמר. טוב, אז, טוב, אז קודם כל, אז תשאירו הדפים אצלכם, אבל אני חייב, דבר אחד אחרון עוד שדקות לגזול, את הירושלמי, זה אני חייב להגיד לכם, התפילה של הכהן הגדול, רבנו בחייב מדבר כמובן על, לא רק גשמים ביתם, שמים גשמי ברכה בימי שבת, ערב שבת וכו'. אבל תראו דבר מעניין, לא יודע אם שמתם לב, הכהן הגדול מה הוא אומר, אני הדגשתי את זה. הוא אומר, כמובן הוא מברך, הוא מבקש, השנה תהיה כמובן לא גלות וכו' וכו'. במילים המודגשות, שנה קשומה ושכונה. ואנשי השרונה אומר, ירצוף עניך השם אלוקינו וגבותינו שלעשו בתיהם קברים. מה זה שנה קשומה ושכונה? חייב להגיד לכם את זה. אני לא יודע כמה מכם עסקו בחקלאות או עסקו במינהל חקלאי או כלכלה, לא יודע מה. שמעתם את המושג שנקרא קו הבצורת? קו הבצורת זה קו דמיוני שעובר בדרום, והוא מסמן כל המקומות שירדו פחות מ-200 מילימטר. כל מי שירד מפחות מ-200 מילימטר מקבל פיצוי מהממשלה. זה המינימום לגידול החיטה. נכון, זה קו דמיוני כמובן, אבל הוא גמיש, כלומר תלוי בעונה. עכשיו, מה שקורה, יכול להיות מצב כזה, יש בצורת נקראת אקלימית, הממוצע של הגשמים בארץ זה 400-500 מילימטר, וזה מצב שבו כמובן יורד פחות בצורת, ואז הפיצויים בהתאם. אבל יש גם בצורת חקלאית שיורד ב-200 מילימטר. כלומר, אם יורד פחות ב-200 מילימטר, שזה כבר ממש בצורת קשה גם לחקלאים וגם לחיטה, ואז צריכים לפנות כמובן לאבי החיטה, לא עם החיטה לארצות הברית, ואתם יודעים שלשקול היה אומר תמיד, כן, ששם ירד גשם, לא כאן, אבל שימו לב, זה מה שהכהן הגדול מבקש. אם תהיה שנה קשומה או שכונה, לפחות שזה לא יתמקד, יכול להיות שנה של 500 מילימטר, אבל זה יורד בחורף. או אתם זוכרים, יש עונות שכל הגשם יורד אחרי מה שנקרא צבאות פורים, שבת פורים. זה גם, זה צריך להיות מחולק. עם שכונה ועם קשונה, לפחות שהחלוקה תהיה לכולם. ואנשי השרון הם היו בונים את הבתים שלהם מחמר, וכל מי שמכיר את הנחלים שזורמים שוטפים מכיוון ההר לכיוון המישור, זה פשוט היה שוטף אותם שעשו בתיהם קבריהם. לסיכומו של עניין, בזה אני רוצה לסגור את הנושא הזה. חג הסוכות הוא החג שבו אנחנו יוצאים מה שנקרא אל הטבע. אנחנו יוצאים עכשיו אל הבסיס הקיומי שלנו, זה הגשם. לא יעזור שום דבר, כל הטכנולוגיות בכל דבר, בסופו של דבר אנחנו תלויים מה שנקרא בגשם הזה שירד. ודבר אחרון אחרון, באמת אני רוצה להגיד את זה, זה שהאמונה הזאת שלנו בנושא הזה של גשם היא כמובן מלווה אותנו גם בתפילה, ואני חושב שגם בהלכה, כמה חשוב להדגיש את העניין הזה של הגשם, כמה חשוב לומר את זה, וכמה חשוב שאנחנו כולנו מה שנקרא נחיה ונוכל כמובן ליהנות מהדברים האלו, ושנזכה שתהיה לנו השנה הזאת שנת תשפ"ה, תשפ"ה ראשי תיבות, תהיה שנת פיוס הדדי, שנזכה כולנו לאיזשהו כוח שנגיע ביחד במהרה בימינו. תודה רבה, מחתימה טובה.